י"ב בשבט תשע"ג, יום אחרי הבחירות. זהו, אנחנו הולכים לגייס את כולם. טוב, ובכן רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים באורות הקודש, חלק ראשון. האמת היא שלמדנו את פרק ו', אבל יש דבר טכני ששמנו לב אליו בשיעור הקודם, וכבר היו הערות על זה עוד לפני השיעור הקודם, שבעצם אנחנו דילגנו על פרק ג', ולכן מן הראוי לעשות אחורה פנה, ואז נמשיך. כל הפרקים הראשונים עסוקים באותו הנושא, כך שהסדר שלהם אמנם הוא חשוב, אבל לא קריטי. אנחנו בפרק ג' עסוקים בנושא חוכמת הקודש. חוכמת הקודש, למדנו שהיא חוכמת קודש פועלת. זה מה שראינו בפרק הראשון. מה זאת אומרת שהיא פועלת? שהיא מעלה את הלומד, את העוסק בה, אל מדרגתה עצמה. למדנו שחוכמת הקודש היא דעת הכל ממקור הכל. גם למדנו אחר כך שהאמת חייבת להיות כוללת. כן? ואי אפשר לקטין אותה ולחשוב שהיא על ידי כך היא תהיה פופולרית יותר. וגם ראינו קריאה לסודיות, כלומר לעיסוק בסתרי התורה, והערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה שהולכת ומתפשטת בדור. כל זה ראינו. נשאר לנו נקודה אחת בפרק ג', טוב חוכמת הקודש. מה זאת אומרת טוב? הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שבתחילת המורה, נכון? בפרק א', שההבחנה בין מדרגתו של אדם הראשון שלפני החטא, לפני הנפילה, ובין לאחריה, זה כהבדל בין תפיסת עולם שמכירה את ההבדלים בין אמת ושקר לעומת טוב ורע. כלומר, בעולמו של אדם הראשון לפני החטא יש לו תפיסה אובייקטיבית של המציאות. כלומר, דבר הוא או נכון או בלתי נכון, זה אבסולוטי. אבל אחרי ההתערבות של גורמים לא שכליים בתוך נפשו, גורם הדמיון, התאווה וכדומה, אז הוא כבר רואה את הדברים בצורה סובייקטיבית. טוב ורע, כלומר העולם המוסרי. בבקשה.
כשאתה מתכוון, העולם הסובייקטיבי הוא כל מיני צדדים שהאדם הראשון רואה דברים. זה רק לאחר החטא. זאת אומרת שלפני החטא לא היה לו את הכוח המדמי שיש לו כרגע? לא היה לו את הכוחות האלה ש...
האם אתה שואל, האם אותם כוחות שמטשטשים את הכרתו היו קיימים לפני כן? בוודאי שהם היו קיימים. אבל הם היו בשליטה. אבל הם היו בשליטה.
שלא.
ולכן הם לא טשטשו את עולמו. לעומת זה, אחר כך הוא איבד את הצלילות של הדעת, מאמת ושקר, הגיע לטוב ורע. עכשיו, הניסוח, מה הבעיה? מה לא מובן מה שאני אומר? למשל, לפני כן הוא לא התבייש בעירומו. למה הוא לא התבייש? כי אין מה להתבייש. מתי יש כן מה להתבייש? כשהעירום מזוהה עם התאווה. ובתאווה יש מידה מסוימת של שפלות שמעורבת שם, הנחש, ולכן הוא גם מתבייש. מובן? בסדר? או ראוי לו להתבייש, על כל פנים. זאת אומרת שהבושה היא שייכת לעולם הסובייקטיבי, למה שנקרא המפורסמות, ולא למושכלות. מה לא ברור? ברור עכשיו? יפה! עכשיו, ההתנסחות הזאת, שהיא מפורסמת ביהדות, בכל זאת זה במורה נבוכים, שהוא אחד מספרי היסוד של היהדות, זה גורם להסתכל על המוסר כמשני לשכל. נכון? ברור. טוב, פחות מאמת. למרות שבברכות של קריאת שמה אנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד וטוב. זאת אומרת שיש יחס בין האמת לבין הטוב, והשאלה היא מהו היחס הזה. בחוכמת הקודש, הקודש והטוב, החוכמה והטוב, הם עניין אחד. כלומר, זאת היא חוכמה שהיא גם טובה. למה אני מתכוון? יש לפעמים הכרות רוחניות גבוהות שאנשים מגיעים אליהם, ומשוכנעים שעל מנת להגיע אל ההכרות הגבוהות האלה, הם חייבים לנהוג במידה מסוימת של אכזריות, או כלפי עצמם או כלפי האחרים. יגידו, תשמע חביבי, אין מה לעשות, זאת האמת. האמת קשה. כן? אז אין טוב באמת. מובן? מאיפה זה נובע? מהמאבק, מהמתח שיש בין החוכמה לבין הטוב. פשוט מאוד. אז הם, לעומת זה, בשורש השורשים של החוכמה, אין הבדל. כלומר, אם דבר הוא אמת, הוא חייב להיות גם טוב. וזה מה שכאן הרב אומר בפרק ג', טוב חוכמת הקודש. חוכמת הקודש בטהרה ובאמיתתה, בטהרה ובאמיתתה, כשהיא מתגלה בעולם, היא מחיה את הכל. אני קורא כאן בפרק ג', זה בסדר? אתם שם, נכון? היא אינה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוב גבורה והוד, רק היא מעטרת את הכל בשאיפת צדקה, בטובה וענוותנותה. הנה, כאן יש לך תשובה לשאלתך המציקה והמעיקה. מאיפה, מה היחס בין החוכמה לבין הטוב? מאיפה בא היחס הזה? התשובה היא, מפני הכוללות. הכוללות זה סוג של ענווה. כן? אני מקיף את הכל, שייך אל הכל. כדי להיות שייך אל הכל, צריך שאני לא העקב על ידי איזושהי בליטה פנימית, שום תוכן שיכול לבוא אליי. ברור? ולכן צריכה להיות מה שנקרא עין טובה. אברהם אבינו גם היה מונותאיסט, וגם היה טוב עין. כן? כל מי שיש בו עין טובה, מתלמידיו של אברהם אבינו, אב שלום. מה השאלה? אני, יש לי, לא, לא, בוא נסביר לך משהו. לי יש לי דפקט. אני יודע לענות על שאלות, אני לא יודע להרחיב או להעמיק. לא מסוגל. לא, זה, לא, כלומר, אחת השאלות שאנשים לפעמים שואלים אותי זה, האם אתה יכול בבקשה להעמיק בזה, או להרחיב בזה? תשובה, אני לא יודע. אני יודע את הדבר. לא, אני יכול, אם יש שאלה, אני יכול לענות, אבל סתם ככה לא יכול. כן. ונפשי כעפר לכל תהיה. כן, כן, ודאי. אם נפשי כעפר לכל תהיה, אז אני יכול גם להקיף את הכל. יש לי סימפתיה אל הכל. כן, זה מושג שחוזר באורות של הרב קוק. כן, הסימפתיה האלוהית. כן. מה אתה אומר?
זה בעצם סותר דברי הרמב״ם, או שיהיה פשוט הרמב״ם?
לא, לא, זה לא סותר דברי הרמב״ם. זה פרשנות לדברי הרמב״ם. כן, כלומר, אמרתי לכן, כשאנחנו קוראים את דברי הרמב״ם באופן שטחי ראשוני, נראה איזשהו נתק, איזשהו ניגוד בין האמת לבין הטוב. אבל האם הרמב״ם באמת התכוון לזה? אפשר להוכיח מהרמב״ם עצמו שלא. הרי בהרבה שאלות מהותיות בנושאים שכליים, הרמב״ם מכריע באופן מוסרי. כלומר, על פי המוסר הוא מכריע. מובן? אז גם פה, כן, בואו נחזור ל... מה? לא הבנתי את הקשר. אני אמרתי שהראיה שאין אצל הרמב״ם אותו ניגוד המפורסם בין האמת לבין המוסר, מזה שבשאלות מהותיות בעניינים שכליים, שאין להם הכרעה שכלית, הוא מכריע על ידי המוסר. עד כאן הוא עובד? פשוט. זה בדיוק מה שאני אמרתי מקודם. עכשיו, אז חוכמת הקודש בטהורה ובאמיתתה, אני שוב חוזר מתחילת המשפט, שיהיה ברור עכשיו. חוכמת הקודש בטהורה ובאמיתתה, כשהיא מתגלה בעולם, היא מחיה את הכל. היא אינה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוב גבורה והוד. רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה. שימו לב, מה היא לא צוררת? יש פה רשימה של דברים שהיא לא צוררת. שום מדע, כי לכאורה לפעמים יש שחוכמה צוררת מדע אחר. למשל הרמב״ם אומר בפרקי משה, אתם יודעים מה זה פרקי משה? זה ספר ברפואה, כן. ספר רפואה שהרמב״ם כתב. יש לו שם, בפרק כ"ד, יש לו איזה מלחמה נגד גלינוס. מלחמה פילוסופית נגד גלינוס. והרמב״ם שם מביא שיש אנשים שהתמחו בחוכמה מסוימת, והם לא התמחו בחוכמה אחרת. וזה בעיה, כי זה שהם לא יודעים בחוכמה השנייה, זה מקטין את מעלתם. לכן יש להם שתי אסטרטגיות אפשריות להתמודד עם זה. האחת היא לומר שהם חכמים גדולים גם בתחום השני שהם לא למדו בו, ואז הם מביעים דעות בנושא שהם לא מבינים בו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לומר שאותו נושא שלא למדתי, לא צריך ללמוד אותו. הוא באמת מיותר, זה שטויות. כן, שתי עמדות, שליליות כמובן, של התמודדות עם בורותו של האדם. לעומת זה, חוכמת הקודש איננה צוררת שום מדע. כלומר, לכל יש מקום, הכל נצרך, הכל נדרש. כמובן? אז, איננה צוררת שום מדע.
רובנו כאלה,
לכן רובנו לא מגיעים לחוכמת הקודש. הרב כאן מדבר על אלה שזוכים לחוכמת הקודש, שאצלם חוכמת הקודש איננה צוררת שום מדע. למשל, כדי לשבת בסנהדרין, אחד התנאים המינימליים, זה לדעת הכל. נכון? אתה לא יכול לשבת בסנהדרין אם אתה לא יודע הכל. מה זה הכל? כולל השטויות שיש בעולם. כן? הרמב"ם אומר, הבלי עבודה זרה וכו'. אינה צוררת שום מדע. ושום גודל וסיגוב. כן? תאמר שיש גילויים של גודל וסיגוב שהחוכמה מתנגדת להם. זה יותר מדי שירי בשבילי. מה פתאום? זה כולל הכל. לכל יש מקום. גבורה והוד. פה אפשר אולי להרגיש את ההדים של המשנה של ניטשה, של פרידריך ניטשה. שניטשה הייתה לו ביקורת על הדת ועל המוסר בכלל, שהדת והמוסר צוררים את הגבורה. ולכן הוא בשם הגבורה מרד במוסר. נכון? הגבורה זה להיות העל אנושי, אובר מנש, למעלה מן הכל, להיות חזק, אכזרי אם צריך, אבל גדול. כה אמר זרתוסטרה. זה אז אם כן, אבל חוכמת הקודש היא כוללת גם את הגבורה. לכל יש מקום. מה? סיגוב, זה עלייה רוחנית גדולה. בניגוד ל? מה זה סיגוב בסמך? סיגובים זה צער שאדם הביא על עצמו? הסיגוף הוא מתכוון, אבל הוא לא אמר סיגוף. הוא מתכוון לסיגוב. מה? ידע אישי 5 שקלים. לא, אין שום קשר. שום קשר, לא. טוב. נכון, הכל, או נספג, כלול, כן, שלום. כן. והוד, עכשיו, יש פה עוד דבר שאיננו צרור על ידי חוכמת הקודש, זה ההוד. מה זה הוד? היופי, כן, האסתטיקה. האסתטיקה היא כלולה בתוך חוכמת הקודש. זה חייב להיות יפה. היה גוי אחד שהבין את זה, אפלטון, נכון? הוא אמר, קאלוס, קגטון. יפה, אם כן, אמת. יש איזה זמן, איזה נקודה של התאחדות היופי והאמת. לא תמיד זה עובד ככה במציאות הנמוכה. אבל במציאות העליונה זה כך. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ודיר ומכן ומקובל וטוב ויפה. שימו לב שזה בסוף השרשרת. אבל מה זה אומר כל הווים האלה? אם אמת, אז זה גם יציב. אם אמת, זה גם טוב. אם אמת, זה גם נאמן. ואם אמת, אז זה גם יפה. חייב להיות. מה זה יפה? כן, במציאות הרבה פעמים אומרת, שמע, זאת האמת, היא מכוערת, אבל זאת האמת. כן, ולפעמים לא כל מה שיפה, אמת. כן, לא כל נוצץ, זהב, וכדומה. אבל כל זה בגלל שאנחנו במדרגה נמוכה של הכרה, שבה אנחנו מעדיפים צד מסוים, אחוזים גבוהים של אמת, לעומת אחוזים נמוכים של אמת. אז זאת אומרת, אני מעדיף את זה על פני זה. אבל האמת הכוללת חייבת לכלול גם את הכל. כולל הדרישה האסתטית. נכון? לכן אני שוב חוזר לדברים. חוכמת הקודש אינה צורת שום מדע ושום גודל וסיגוף גבורה והוד, רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה. מה זה שאיפת צדקה? היא נותנת כיוון מוסרי לכל זה. אמת, יש מוסריות. כן? סיגוב, מוסרי וכדומה. משום שיש בעולם מי שיכול לפתח גודל, אבל לא מוסרי, מדע לא מוסרי. הוד לא מוסרי, גבורה לא מוסרית. ואילו חוכמת הקודש, יש לה שאיפת הצדק מתוך כל זה. לא בניגוד לכל זה, אלא מתוך כל זה.
והמוסרי זה טוב, זה נכון.
נכון, נכון. הטוב. למה קדושה וטומאה? לא, ממש לא הבנתי. אני מצטער, אני צריך שיסבירו לי. זאת אומרת שהתייאשת מלהסביר לי. בסדר, אני יודע, לא כל אחד גאון. כן, טוב, עזוב. דווקא אנחנו לא צוררים שום מדע ושום סיגוב ושום רעיון.
יש בחינה של טוב, בחינה של רע.
יש טוב ורע. רע זה סוג של טוב. לא, תבין, לא, כשאתה אומר רע וטוב, לא, לעומת, למשל, מה לא קשור לטוב? אני יודע, מה? לא, בבקשה, אנחנו בעולם רציני. למשל, טוב לעומת צלילים. צלילים זה שייך לי בתחום אחר, נכון? תחום הקולות. לעומת זה, לעומת רע, שזה סוג של רע, של טוב מינימלי. זה באמת מה שאני אומר? טוב ורע זה שייך לעולם המוסר. לא, אני לא מבין מה שאתה מתכוון. אני אסביר לך למה קשה לי להבין מה שאתה מתכוון. אני אסביר לך, לא, בוא נסביר לך, אני אסביר לך למה קשה לי. יש בעברית, יש בהרבה שפות אגב, זה ככה. עניינים מבוארים במשפטים שמורכבים משניים או שלושה מרכיבים, שהם נושא ונשוא ולפעמים גם מושא. בסדר? ולפעמים המושא הוא ישיר, לפעמים המושא הוא עקיף. אז אם המשפט הוא ברור, כלומר יש לו נושא, יש לו נשוא ואולי גם מושא, אני אבין אותו. לא, יש הוד לא מוסרי. זהו, אבל זהו. הטעות שלך נובעת מזה שאתה, זה לא מוסרי ורע. זה לא אותו דבר. אתה מבין לפירוש המילה מוסרי? כן או לא? האם אתה יודע את הפירוש של המילה מוסרי? זהו. לכן קשה לך גם להתבטא. המילה מוסרי פירושה מה ששייך לטוב ורע. זה נקרא מוסרי. הבנת עכשיו? למה סיבכתי אותך? לא, אני מסביר לך הגדרות. כי אנחנו מדברים במילים. לפעמים יש אדם שמשתמש במילה ויש למילה הזאת משמעות אחרת אצל השני. למשל המילה מוסר. המילה מוסר בעברית של ימינו, התל אביבית, הקלוקלת, משתמשים במילה מוסר בתור המילה טוב. הבנת את הנקודה? וזה בדיוק המילה שבה השתמשת. חשבת כשאני אומר מוסרי אני מכוון טוב, לא מוסרי אני מכוון רע. ולא זאת הייתה כוונתי. כשאני אומר את המילה מוסרי אני מתכוון למשהו אחר. עכשיו השאלה אם אתה פתוח להקשיב. פתוח, יפה. בסדר, יפה. אז המילה מוסרי בשפה המקצועית שעוסקת בדברים האלה, זה מה ששייך לשאלות של טוב ורע. בסדר? זה נקרא מוסרי.
אז מה זה שני מהשפה תל אביבית?
בשפה תל אביבית, כשאומרים מוסרי, מתכוונים טוב.
אתה מוסרי, כשאומרים לא מוסרי, לא.
נכון. זאת
המדבר.
לא. זה ממש לא.
יש במשטרה מחלקת את המוסרי. זה הכל פלילי.
מוסרי, בשפה הפילוסופית, המדויקת, זה דבר שהוא טוב או שהוא רע. זה נקרא מוסרי. גם הרע, זה שייך לתחום המוסרי. בסדר? אתה אומר מוסרי, אתה מכוון רק לחצי מזה. בשפה תל אביבית, הבנת? לכן, אני שוב חוזר. אני אומר שיכול להיות שאלה של יופי, שלא שייכת לא לטוב ולא לרע, אלא היא שייכת ליופי באשר הוא. בסדר? זה מחוץ לחוכמת הקודש. וחוכמת הקודש נוטלת את הנושא האסתטי מן הניתוק שלו ומחברת אותו אל שאלות המוסר, דהיינו הטוב והרע. הבנת? כן או לא? מה לא מובן מה שאני אמרתי? אז בוא תעצור אותי ברגע שאתה לא מבין. אני אחזור על המשפט. ברגע שאתה לא מבין תעצור אותי. בסדר? אני אמרתי כך. חוכמת הקודש, את כן ברור? כן. נוטלת, בטוח? את השאלה האסתטית. כן, עניינים של יופי. כן. את כן ברור? היא נוטלת אותם מן התחום הסתמי. כלומר, לא, ההפך. היא מנתקת אותו מההתבוננות שמצויה אצל אנשי אומנות לפעמים, שאומרים, תשמע, לא אכפת לי אם זה טוב או רע. אני עוסק בשאלה אם זה אסתטי או לא אסתטי, אם זה יפה או לא יפה. ברור? ואילו חוכמת הקודש שואלת את עצמה האם זה טוב או רע. היא הופכת את זה לשאלה מוסרית. עד כאן הבנת? ברור. כי המגמה של חוכמת הקודש היא הצדק. עד כאן זה ברור. אז זה בדיוק, אני שוב חוזר על הכל. רק שנייה. היא איננה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוב גבורה והוד, רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה. כלומר, נתונת לכל כיוון של צדק. עד כאן ברור. מה כל כך, מה לא ברור מה שאני אמרתי? עכשיו זה, האם מה שאני אמרתי עכשיו זה ברור או לא? 100%. זה מה שחשוב לי. השאלה האם יש ביקורת על אוצר המילים שאני אשתמש בו או לא, לא אכפת לי. כן, בבקשה. כן.
אז שם זה בדיוק אותה נקודה.
בדיוק.
שאחד מסתכל על זה ואומר, אולי זו מוזיקה טובה, והשני אומר, מי שכתב אותה רוצח, מה שמסוגל משהו
סיפור. בדיוק. נכון. עכשיו.
ואז בגלל זה היא לא מוזיקה טובה?
נכון. כן.
האם אפשר להתרגם את מילה מוסר לשפת התורה דרך ארץ?
לא. לא.
אני רוצה להגיד אותם. אי אפשר לבדוק דברים לגופם של עניין? זאת אומרת...
מה אתה מתכוון?
אם המוזיקה היא טובה, אז היא טובה, זאת אומרת, נעימה לאוזן וכדומה.
מי ששואל את עצמו, האם המוזיקה הזאת היא רק מוזיקה טובה או לא, סימן שהוא לא מבין כלום במוזיקה. כי המוזיקה היא השפה של הנשמה. והנשמה היא בהכרח שייכת אל כללות ההוויה. אז מי שמנתק את אוסף הצלילים מן השאלה המוסרית, סימן שהוא לא מבין מה זה מוזיקה. לא, זה כמו שאדם יגיד, ספר תורה זה דבר מאוד מעניין, תראי כמה שזה נוצץ. איזה רימונים, וואלה. כמה זה עלה לכם? בסדר, זה לא מבין על מה מדובר. בסדר?
רוב העם משתמש בזה.
רוב העם
משתמש בזה.
זאת אומרת, אתה... זאת אומרת, מה שאתה אומר...
איזה רימונים, איזה
ארגז,
איזה תהלוכה.
כן, אז מה שאתה... יפה. אז אתה אומר שרוב העם לא שייך לחוכמת הקודש. יפה, הבנו, בסדר. זה אמרנו כבר... בתחילת השיעור. ברוך תהיה. לא, השאלה היא כזאת, האם אנחנו היום נצליח ללמוד את הרב קוק, או שאנחנו נמשיך להתעסק בפינץ? כן. במקום מוסר? מוסר זה מילה טובה, היא קיימת בתנ"ך. לדעת חוכמה ומוסר, להבין נברי בינה, זה פסוק במשלי. כן. טוב, בואו נמשיך בבקשה. אז רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה. כלומר, אפשר לומר שהרבה דברים אפשר למצוא ביהדות, ואפשר למצוא מחוץ ליהדות. המיוחד ביהדות זה שהיא שואלת תמיד את השאלה המוסרית ביחס לאותם התכנים. עד כאן מובן? אמר לי פעם אומן גדול, שהוא הצליח להבחין מתוך המבט שלו האם יצירה נעשתה על ידי אומן יהודי או לא. מדוע? בגלל שהוא רואה האם זה מוסרי או לא. האם הנקודה המוסרית מצויה שם או לא. טוב. האם זה טוב לפי דעת היהודים? כן. כל שאיפות הצדק בכל צדדיהן בעולם הכללי. ובאדם הפרטי. כלומר, יש הרבה שאיפות צדק בעולם. שאיפות הצדק, הן לא תמיד מכוונות למקום הנכון. כלומר, למשל, ברור שהשיטה הקומוניסטית הגיעה לעולם מתוך שאיפת צדק. האם זו הייתה הצורה הנכונה לפתור את שאלת הצדק? זה כבר שאלה אחרת. אנחנו היום יודעים שזה נכשל כישלון חרוץ. אבל זה שייך לשאיפות הצדק. יש שאיפות צדק פרטיות, יש שאיפות צדק כלליות. כלומר, שאיפת צדק ביחס למקרה ספציפי, ויש שאיפת צדק ביחס לתיקון העולם בכלל, לגבי שיטת הניהול של העולם. על זה אומר הרב, כל שאיפות הצדק בכל צדדיהן בעולם הכללי, ובאדם הפרטי, מוצאות הן על ידה את מבואן האמיתי, והן נעזרות על ידה להתגשמותם של מפעליהן בפועל ובחיים. מה זה? מבוא הכוונה, כן, דרך איפה לזרום, כן, איך לזרום, את האפיק. וכל הכוונות הטובות, הכלולות מרזי קודש, בתורה, בתפילה ובמצוות. כן, גם זה שייך לחוכמת הקודש. יש שם הרבה כוונות טובות. הכל יחד וכל פרטיותן הינן שבילים לגלות על ידם את אותו האור העליון של חוכמת הקודש, כדי להביא את ההופעות הקדושה הזאת בעולם ולהשביע לכל חי רצון בחיי שעה ובחיי עולם. עד כאן ברור? אני מתפלא. הרב אומר שחוכמת הקודש מאתרת את כל השאיפות שיש בעולם בשאיפת הצדק, בתוך ענוותנותה וטובה. ואז כדי לעשות את זה, היא משתמשת בכל הצינורות של גילויי שאיפות צדק שיש בעולם. עד כאן ברור? אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. וכל הכוונות הטובות.
כוונה טובה, זאת אומרת, זה עוד צינור?
כוונה, צריך להבין מה פירוש המילה כוונה. כוונה יש לנו כיוון, מטרה.
זה לא צינור.
שאלת אותי מה זה כוונה. הצעת תשובה. אם הייתי מסכים איתה, הייתי אומר לך כן. אני אמרתי תשובה אחרת. אז אני אומר תשובה אחרת. אתה חוזר ושואל, האם התכוונת למה שהצעתי? ברוך שלא.
בסדר?
כוונה זה כיוון. כוונה זה כיוון. מה שיש לו מטרה, זה נקרא כוונה. כן.
האם זה שהיא מאתרת, זה כאילו משהו חיצוני?
לא, מאתרת זה מלשון עטרה, הכוונה כתר שעל הראש. אז אני אסביר לך. המילה להעתיר או לעתר, יש לה כמה משמעויות. אחת המשמעויות זה לקשט, ואז זה דבר חיצוני. יש משמעות אחרת של לאתר, שזה לגלות את הכוונה. בסדר? אשת חיל, עטרת בעלה. מה זאת אומרת עטרת בעלה? היא מגלה את רצונו. בסדר? וכל הכוונות הטובות, הכלולות, מרזי קודש, בתורה, בתפילה ובמצוות. גם זה. הכל יחד. כלומר, לא רק התבוננויות מיסטיות למיניהן, אלא גם הדברים שבה עבודה הדתית, מה שנקרא, תורה, תפילה, מצוות. הכל יחד. וכל פרטיותן, כלומר, גם פרטי הפרטים של תורה, מצווה, תפילה. הינן שבילים, זה משמש כשבילים, לגלות על ידם את אותו האור העליון של חוכמת הקודש. כי הרי אם האור העליון של חוכמת הקודש הוא מוסרי, והוא מכוון אל שאיפת הצדק, אז כל השאיפות המפורטות של ענייני קודש, גם הן מסייעות לזה. בסדר? הן חלק מן המהלך הכללי. מובן? טוב. בעניין שבילים, לגלות על ידם את אותו האור העליון של חוכמת הקודש. כלומר, מה שהרב כאן אומר, זה שאותם פרטים מקבלים ערך כללי. כדי להביא את ההופעות הקדושה הזאת בעולם, להסביע לכל חי רצון בחיי עולם וחיי שעה. חיי אישה וחיי עולם. כן. חוכמת הקודש מתגלה בכל. אז למה דווקא חוכמה מצוות? למה דווקא תורה ומצוות? היא מתגלה בכל עניין שיש בו שאיפת צדק. בכל עניין בכלל. נכון? כל הדברים האלה הם, הרב לא אמר שזה רק בתורה, תפילה ומצוות. לפני כן הוא אמר, בדיוק בפסקה הקודמת, שחוכמת הקודש איננה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוף גבורה ועוד. באופן מרכזי. בסדר? זה גם הזמנה של הרב לבעלי תורה, תפילה ומצוות, שיכוונו לזה בעבודתם. כלומר, יש פה ביקורת סמויה בעצם על הדתיות הפשוטה, של מה חובתי והעשנה. בסדר? כן. מה היא עושה? נכון. זאת השאיפה שלה. זאת אומרת, על בירור האמת לפי חוכמת הקודש, וזה מכוון גם לגילוי הצדק. לכן הנביאים שלנו נקראים נביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. לא, הוא הבוחר בתורה הוא משה עבדו, ובנביאי האמת והצדק. נכון? כלומר, לא אמת בלבד ולא צדק לבד, אלא גילוי האמת מביא את הצדק. היה איזה גוי אחד שאגב חשב קצת בכיוון הזה, תיזהר עם התפילין האלה, אני כל הזמן חושש שהם יפלו. היה גוי אחד שהבין את הדברים האלה קצת, קראו לו סוקרטס. הוא סבר שברגע שהאדם יודע את האמת, לא ייתכן שיעשה את הרע. גישה מסוים. אם אני מסכים איתו, זה לפי חוכמת הקודש זה נכון. לפי חוכמת לא הקודש זה לא נכון.
זה לא לפי היום יום שלנו.
עכשיו, אריסטו חלק על זה, אמר, עשה מזה צחוק. הוא אמר, זה נגד המציאות מה שאתה אומר. מה? בדיוק. אריסטו הוא לא במדרגת חוכמת הקודש. כן. סוקרטס אולי, כן. אפלטון קצת, כן. טוב. מה? זהו, זו הטענה של אריסטו. יצר הרע חזק מן האדם. אז יש גם, אבל לפי סוקרטס זה לא נכון. יצר הרע זה כוחות הנפש של האדם, ואתה יכול להתכוון בהם, להשתמש בהם לטובה או לרע. הרי יצר הרע הוא לא רע.
זה גם זה שלנו, נכון?
כן, עדיין. זה שלב, כן.
מה
פירוש
כדי להביא את ההופעות, הקדושה?
כן, יש פה בעיה בעברית. כן, ההופעות, ההופעות, אם אנחנו נגיד שאין פה טעות כתיב, אני צריך להגיד, להביא את ההופעות הקדושה הזאת בעולם, משהו כזה. כן, שזה לא נראה לי. נראה לי יותר שיש איזה טעות כתיב, צריך לתקן. בסדר? טוב. עכשיו שאנחנו יצאנו ידי חובתנו, איכשהו, בלימוד אותה פסקה שדילגנו עליה, אנחנו עכשיו עוברים לפרק ז'. בסדר? כן, בבקשה. לא הבנתי, מה?
האמת תמיד תביא לצדק?
אם זאת האמת של חוכמת הקודש, זה תמיד יביא לצדק.
זה הצדק תמיד יביא לאמת, זה מעגל המפורש?
כן, ודאי. כן, הרי ראשית חוכמה, יראת השם.
שלא כמו בדברים שאמרת באמת ויציב, שתגיד, היופי לא תמיד יביא לאמת.
דווקא באמת ויציב יש ווים. כלומר, אמת ו. כיוון שזה אמת, זה חייב להיות גם יפה. תלוי. ביופי העליון זה גם חייב להיות אמת. כן. לכן, למשל, מידת האמת בספירות אצל חכמי הקבלה, היא נקראת בעצמה תפארת. היסוד של האסתטיקה. נכון? טוב. אחרי...
רגע,
מה?
אמרת שהעוד זה האסתטיקה.
נכון. כאן לא נחית לדיוקה. בסדר. אם תרצה, נוכל כן, טוב. עכשיו, רבותיי היקרים, כיוון שיצאנו ידי חובתנו בלימוד פרק ג', אנחנו יכולים עכשיו בזאת לעבור אל פרק ז', קבלו אותו. הסודיות הכוללת. המילה סודיות, ברב קוק, זה הביטוי המקצועי שלו בשביל תורת הסוד, תורת הקבלה. כן, תורת הקבלה נקראת סודיות. מה ההבדל בין פילוסופיה לבין קבלה? יש הרבה הבדלים כמובן, אחד מהם נלמד אותו כאן. מה? אני לא יודע. בואו נבדוק מה אומר הרב כאן בפרק ז'. הפילוסופיה, מה שעסקנו מקודם זה דברים אחרים. הערת מסב. אז אנחנו עסוקים בעוד הבדלים. אני אמרתי שבין הפילוסופיה לבין הקבלה יש הרבה הבדלים, ואנחנו נלמד כאן את אחד מהם. נכון? מה רע במה שאמרתי? טוב. בסדר. הפילוסופיה אינה מסתרעת כי אם על חלק ידוע, ידוע הכוונה מסוים בעברית של הרב, כי אם על חלק מסוים של העולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה, ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. כלומר, הפילוסופיה, לפחות כמו שהרב הכיר אותה בימיו, אולי לא הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, אבל בכל זאת הפילוסופיה בכללה, עוסקת בסוגיות אציליות, ראשוניות, תיאורטיות. בסדר? השאלה היא, האם אדם מגרד לו באוזן, האם גם זה פילוסופיה? התשובה היא, לא. נכון? גירוד באוזן איננו פילוסופיה. השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה שאלה פילוסופית. אז מה שאומר כאן הרב, הפילוסופיה אינה מסתרעתים על חלק ידוע של העולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממשהו חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. מה הוא אמר בהתחלה?
אני הבנתי שפילוסופיה, כאילו יש בה תורת פנימיות. זה שלא מצליחים
פנימיותה, הכוונה עצמיותה. סיגול ההכרה. במהות שלה יש לה פירוד. ממה שמחוץ לה. כלומר, היא לא כוללת. הפילוסופיה איננה כוללת. היא איננה עוסקת בכל. ממילא היא מגלה רק חלק מסוים של החיים. לכן היא לא יכולה לתת פתרון אמיתי גם לאותו חלק. בסדר? סיגול ההכרה. איך כל הדעות, הרגשות, והנטיות כולם, מקטנם ועד גדולם, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר. ולזאת, תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני אדם. יתרה ממנה היא הסודיות, תורת הקבלה. שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות ושל כל העולמות. מראש עד סוף. היא מכרת את הייחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו וקדנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן. הכל חשוב. והכל נערך בערך רשום, אין תנועה עבודה. אין דמיון בטל. דוגמה. אדם רוצה להתחתן. ולכן הוא גם קונה טבעת. כן? אמרו לו, בשביל הקידושין, אתה צריך לקנות טבעת. איזה טבעת? אז אומרים לו, מה שאתה רוצה. זהב, יהלום, כסף. גם לא טבעת. אתה רוצה בובה? משנה מה. אתה יכול לתת מה שאתה רוצה. כרטיס כניסה למוזיאון, גם זה אפשר לקדש בכרטיס כניסה למוזיאון. שעון. אבל, אם כבר אתה רוצה לעשות את הדברים על הצד הכי טוב לפי הקבלה, אז שזה יהיה טבעת מכסף, מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. נכון? לא הפוך. מבפנים. כן, מומלט שהיא לא תהיה מרובעת מבפנים ועגולה מבחוץ, אלא אם כן מדובר בסוג מסוים של קלה. כן. עכשיו, אפשר גם עם הברגה. כן. אבל, בעיקרון, מרובעת מבחוץ, עגולה מבפנים. למה? מה זה משנה? אני עכשיו הולך להתחתן, זה עניין פרטי שלי, מה אתה מבלבל לי את המוח? כן, אבל אתה צריך להבין שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את ההוויה כולה, הוא עשה את זה בכוחות רוחניים שחכמי הקבלה מכנים אותם יושר ועיגולים. יושר ועיגולים. אז אם כן, זה צריך לבוא לידי ביטוי בצורה כלשהי, בלי להיכנס לכל הפרטים כעת, באופן שבו אתה תקדש את אשתך. זה מעניין. כלומר, פה אתה מדבר איתי על עוד לפני המפץ הגדול, וזה צריך להשפיע על האופן שבו אני בונה את הבית הפרטי שלי. כלומר, לפי הקבלה, אין הבדל בין הפרט היותר קטן לבין הגודל היותר גדול. הכל עניין אחד. זה מה שאומר כאן הרב. למשום כך, אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום. אין תנועה עבודה, אין דמיון בטל. לכל יש משמעות. עכשיו, איך לכל יש משמעות? זה בשביל זה צריך חוכמה, כדי לא להגיד שטויות. אבל לכל יש משמעות. כן, בבקשה. כן. לפי הקבלה, הגירות באוזן חייב להיות משמעותי ביותר. לא. זה בדיוק העניין, שהפילוסופיה לא עושה קישורים מהסוג הזה. חוץ מהפילוסופיה שהחליטה להפסיק להיות פילוסופיה, כמו שהתייאשה מן הפילוסופיה, הפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית. שהיא בעצם החליטה להתעסק רק בדברים הקטנים, כי הדברים הגדולים למעלה מכוחה. מובן? זה או זה או זה. תורת הקבלה היא מקיפה. זאת אומרת, הכל נסביר, על פי מפתח כולל אחד גדול, לכל. בסדר? ולכן כל דבר במציאות יש לו משמעות. ואנחנו רואים את זה. בספרי המקובלים, כל נושא בעולם הוא משמעותי. כן, בבקשה. המיוחדים שמתאימה להם הפילוסופיה, זה אלה שאוהבים את זה. כי הם אינטלקטואלים. זה מה שמעניין אותם, זה מה שמרתק. כמו שיש אחד שמאוד אוהב איסוף בולים, אחד אוהב דייג, אחד אוהב פילוסופיה. הסודיות, אריסטו חיבר בין פיזיקה למטאפיזיקה. נכון. מהי הפיזיקה של אריסטו? הגלגלים. כלומר, מה שגדול בעולם החומרי, יש לו קשר למטאפיזי. הדברים הקטנים לא שייכים לזה. למשל, שאלו את סוקרטס, מה?
איפה יש
קיבור למדע? רגע, רגע, שנייה, לגבי החלק הראשון. שאלו את סוקרטס, איך אתה רוצה שנקבור אותך? כן? קצת לפני מותו. שאלו אותו תלמידיו, איך אתה רוצה להיקבר? אז הוא אמר, איזה 15 אפשרויות. הוא אומר, אתם רוצים, תקברו אותי לפי הנהוג. אם תרצו, תשרפו אותי. אם תרצו, תעזבו אותי. אם תרצו... כלומר, הפרט הזה, מה הוא רצה לומר בזה? זה לא חשוב. בסדר? זאת אומרת, מה שאין כאן לפי הקבלה, מאוד חשוב. עכשיו, לגבי היחס בין המדע לבין הקבלה. תשובה, זה סופר חשוב, יעוין בפרק הקודם, פרק ו' שלמדנו אותו בשיעור הקודם, שכל כולו היה התעסקות בשאלה הזאת. כן, היא משקיפה על הכל. כן, זה כמו שהקבלה לא פוסקת הלכות, אבל היא משקיפה על ההלכות. באותו דבר, כן? זה אופן של מבט, המבט הכולל. אבל הקבלת רבה איננה צוררת את המדע, היא מעוניינת בהתפתחותו, כי היא רוצה שיהיה לה מושאים של התבוננות. כן? אפשר להמשיך? טוב. ולעומת זה, אין קץ לעליות, ואין חוכמה והבנה שנאמר בה, די ולא תתקשר להערה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית לעומתה במעמד אפלולי. כלומר, מכיוון שיש לה כל משמעות, אז גם אין סוף לעלייה בסולם. כלומר, אצל הפילוסוף, או שאתה עולה בסולם למעלה, ואז אתה עוזב את השליבות התחתונות, או שאתה בשליבות התחתונות ולא עולה למעלה. לפי חכמי הקבלה, אתה מתעסק בשליבות התחתונות, ומתוך כך אתה מגיע לשליבות העליונות. כלומר, אתה מחבר שמיים וארץ. מובן? מובן מה שאני אומר?
כן.
ואז מגיעים להערות עליונות, להערה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית, כלומר, שאין קץ לעליות, אין חוכמה והבנה שנאמר בדי, ולא תתקשר להערה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית לעומתה במעמד אפלולי. תרגום. הבנתי פעם משהו. מתוך מה שאני הבנתי, הגעתי להבנה יותר מעמיקה. ואז אני מסתכל רטרואקטיבית על ההבנה הראשונה שהייתה לי, שלפני כן העירה אותי מאוד, ועכשיו היא נראית לי חשוכה מאוד. מובן? למשל, בוא ניקח דבר פשוט ביותר. הייתי ילד, אמרתי, וואי, כדאי ללכת לבית הכנסת. למה? יש שם סוכריות. וואי, איזה סוכריות, איזה סוכריות שם, איזה סוכריות שלא מחלקים שם. מקום אחר, רק שם יש, כדאי ללכת לבית הכנסת. ואז אני מתרגל, אוכל הרבה סוכריות, שומע מדי פעם את דברי הרב, ואומר, וואי, יש תורה. אז כדאי לבוא לבית הכנסת, נשמע תורה. אבל אני אומר לצפירי, ומה עם הסוכריות? וואו, בשביל זה הלכתי. כן, נראה חשוך. אותו דבר לגבי הבנות. יש הבנות שמולידות הבנות יותר עליונות. כאשר מגיעים אל ההבנות העליונות, ההבנות התחתונות שלפני כן היו ממלאות אותי אורה, נראות לי עכשיו חשוכות. מובן? זה ברור? אז זה מה שאומר כאן, ואפילו כתר עליון, הנה, מוכן משתמש בביטוי מהקבלה, דאיהו אור צח אור מצורצח, כן, שהכתר העליון הוא גם אור צח וגם אור מצוחצח. הביטויים האלה יש להם משמעות מדויקת בהדרזותה. הוא חם הוא. מה זה הוא חם? זה מילה בארמית. מה פירושה של המילה? הוא חם בארמית זה שחור. שחור, כן. הוא חם זה שחור, מה אני אעשה? הוא חמה, כן? שחור. אפילו כתר עליון, דיהו אור צח, אור מצורצח, הוא חם הוא, שחור, לגבי עילת כל העילות, דכל נהורין, מתחשכן, כמה. מובן? אז זאת אומרת שעד רבה, כלומר, זה שאתה נותן מקום לכל, זה דווקא הבסיס לעליות הנהדרות בקודש, הגורמות להחשיך את כל ההכרות היותר נמוכות, אפילו היותר כוללות. כלומר, ההכרה שהפילוסוף הגיע אליה, שהיא הערה גדולה ומאירה, כאשר היא נפגשת עם הערה שלמעלה ממנה, גם היא חשוכה. בסדר? טוב. זה הסודיות הכוללת. ומתוך היתרון הרזי הזה, של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות הרוחניים בתוכה, רק היא הינה מסוגלת להדרכה כללית. מזה לזה השלכה. אדם שירצה להנהיג את האומה מתוך ידיעה בחלק הנגלי של התורה בלבד. האם הוא יוכל? התשובה היא לא. הוא לא יכול. אם אתה לא בקיא גם בנגלה וגם בנסתר, אז אל תבקש את הנהגת האומה. אתה יכול להנהיג קהילה, עיר, קבוצה, אבל ברגע שמדובר על ההנחיה הכללית של המציאות, צריך להיות בקי בכל. גם פוליטיקאי.
איפה
אני רואה? אני לא יודע, לא בדקתי, צריך לשאול אותם, האם יש להם רוח הקודש או לא. כן? אבל אנחנו יודעים שהמלך שואל ביאורים ותומים, נכון? זה אחת הסמכויות של המלך, כשהוא יוצא למלחמה, הוא שואל ביאורים ותומים. ומי שואל בשבילו באורים ותומים? כהן הגדול. ואיפה הוא שואל? במקדש. כלומר, הוא צריך להיפגש עם מקור ההוראה, משם לקבל הנחיה. נכון? אז מה שאומר כאן, ומתוך היתרון הרזי הזה, יש דבר מעניין. יש יחס בין המלכות לבין השירה. כן, דוד המלך, שמעת עליו? הוא היה מלך גדול, משורר גדול. יש כנראה קשר. כי השירה שלו היא שירה של רוח הקודש. אז צריך שיש איזשהו יחס בין בין הכוללות שברזיות שמושגת בין היתר על ידי כוח הדמיון והשירה, לבין ההנהגה. זה מה שאומר כאן. ומתוך היתרון הרזי הזה, של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות הרוחניים בתוכם, רק היא, כלומר תורת הסוד, הינה מסוגלת להדרכה כללית. על כן, רק הסוד הוא נשמת האמונה. נשמת הדאורייתא. כן, ספר הזוהר אומר שיש אנשים שמסתכלים על גוף הדאורייתא והלבושין דאורייתא, ויש בעלי הסוד שמסתכלים על נשמת הדאורייתא. ואלה שאינם מסתכלים על נשמת הדאורייתא, אומר הזוהר, תפח רוחה ולא יהיה לחולקה לעלמה דעתה. חריף. המהר"ל מביא את הזוהר. כל מי שהביא את הזוהר, הביא אותו. כן. מדוע הנגלה לא יכול להניג את האומה? כי הנגלה רואה את הדברים בצורה חלקית. הוא לא רואה את המגמה הכוללת. רק הסודיות, בגלל שהיא כוללת, היא רואה את המגמה הכוללת. הוא לא יכוון לאמת, הוא לא ידע לאן הדברים הולכים. למשל, אם אתה הולך לפי תורת הנגלה, כבוד הרב, האם אפשר בשביל פיקוח נפש למסור חלקים של ארץ ישראל? אז יתחיל לדון, אפשר כן, אפשר לא, פה, שם, ישקול, בעד, נגד, יסתכל בפוסקים, יסתכל במקורות, בסוף יגיע למסקנה. אני מקווה מסקנה נכונה. אבל מה שהוא לא מבין, זה באיזה תקופה הוא חי. האם הוא בתקופה של המחזיר שכינתו לציון או לא. ועל פי זה גם השיקולים שלו לא יהיו מודרכים כראוי. כן. עכשיו, היה יהודי אחד, כתב שאלות ותשובות 8 חלקים. הרב עובדיה הדיה. בא לי שאלות ותשובות, יסכיל עבדי. שמעת עליו? כן. רבי עובדיה הדיה. שאלו אותו את השאלה הזאת. הוא אתה נפח המנק. גם בנגלה, גם בנסתר. הורים שמה מתוך התשובה שלו שהוא לא מבין את השאלה. הוא אומר, איך אפשר להעביר מסתרה דתומה לסתרה, מסתרה דקדושה לסתרה דתומה? לא מבין. כן. אחר כך הוא דן הלכתית. מה אתה אומר?
יתרון הרזי.
כן.
אנחנו נאמר לבן לוחה, למה זה לא יהיה נכון ברפואה, בכלכלה, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בכל דבר
כך? זה נכון בכל דבר.
אז מה שעושים אותם אלה שרצים לרבנים לשאול אם לעשות כך או לעשות אחרת, זה הדבר הנכון?
תלוי.
ומשלימים את ההיסטוריה.
תלוי איזה רבנים. אם הוא יודע את הסוד, והוא ציוני, והוא לא מקבל כסף, זה כן. אם הוא לא יודע את הסוד, אבל אם אחד משלושת אלה חסרים לו, אז חבל על הזמן. כי אם הוא לא ציוני, בסימן שהוא לא מבין שום דבר בסוד. כן. מה אתה אומר?
לגבי זה ששואל, והוא מקבל את זה, אין לו ספקות.
זה שיש אנשים נטייה לקבל סמכויות, אנחנו מכירים בזה שאנשים זקוקים לסמכות, לאבהות. אבל זה כבר שאלה פסיכולוגית, זה לא שאלה של תורה. כן. בסדר, זה מה שקרה ראש קטן. בסדר, אבל לא בשביל ראש קטן נכתב הספר הזה. כן. אנחנו כן. אנחנו כן פוסקים הלכה על פי הקבלה. כיצד? כל ההלכות, זהו. עכשיו אתה? אין הלכה שאין לסוד. כולל ההלכות שהן לא לפי הקבלה. זה כמו שכדי ליהנות מהחשמל, אתה צריך תחנת ממסר. אתה צריך קבלים, ואתה צריך שנאים. אבל הכל בא מהזרם הגדול. רק שאתה לא יכול להתחבר ישירות אל מקור, אל מקור הזרם, כי אז תיקווה. האחדות המפולשת של הרז כוללת את כל היצירות. כל תנאי המחשבה והרגש, כל אופני השירה והרצאה, כל נטיות החיים, כל השאיפות וכל התקוות, כל המגמות וכל האידיאלים, מעומק תחתיהם עד מגובם. לבריאות. ולשד החיים, אין בדמה, ולשד החיים של הגובה העליון של העילוי האלוהי, שרק זוהר הנבואה והספקה המהירה זיירת אדם הראשון ואורות העליונים יכולים לגלותם, שוטף ועובר הוא בכל, בכל הגות לב, בכל תנועת רוח. רק סוד שיח עליון הוא מחלק את השדרות, מה ייחשב לראשית ומה ייחשב לאחרית. ואנחנו זקוקים להלכה למעשה לדירוג. איזה מערכה לא תכנס האחדות מפני שפלותה, ואיזה מערכה היא עליונה ממנה מפני גודלה. ולפני אחד, מה אתה סופר? זה ביטוי מספר יצירה, נכון? לפני אחד, כן, אז אני מסביר. פשט המשפט, לפני אחד, מה אתה סופר? כן, לפני שהמספר אחד, נמה לספור. יש הכל אפס. כן, אבל הוא מבין את זה אחת. ולפני, כשאתה עומד בפני אחד, אז יש מה לספור. מה אתה סופר? בסדר? עד כאן להיום. שלום. Oh, for the night.